לצופים היקרים, שלום רב. היום אנחנו נשוחח בהלכות שלוחין. דהיינו, מי שאדם שולח לקנות לו משהו או לעשות לו פעולה מסוימת. זה הנושא שלנו. ונדון בשאלה הבאה. גננת אחת בגן עירוני, לקחה כסף מהקופה של הגן בכדי לקנות משחקים לצורך הגן. היא הלכה לחנות המשחקים ורצה לקנות שם 6 משחקים. בבואה לשם לחנות נאמר לה שמי שקונה מעל 5 משחקים מקבל משחק אחד מתנה נוסף. ככה נאמר לה. לאחר שהיא קנתה, 6 וקיבלה אחד מתנה, היא הסתפקה למי שייך את התוספת הזאת. כי בסך הכל היא באה לקנות שם. בצד שני זה לא כסף שלה, היא קנתה עבור הגן, מהכסף שייך לגן, ואז הסתפקה למי זה שייך. ואנחנו צריכים לדון בשאלה אז למי זה שייך. אבל קודם לכן אנחנו נדון בכמה דוגמאות וכמה מקרים וכמה נושאים, בנושא של הלכות שלוחין, כמה יסודות נלמד, ובעזרת השם אחר כך נגיע לשאלה הזאת. נאמר קודם כל של שלוחו של אדם כמותו. וזה מן התורה תופס. מן התורה הוא נחשב כמותו ממש. דהיינו, אם אדם למשל הולך ועושה פעולה עבור מישהו, השליח עושה פעולה, באותו רגע זה נתפס אותו דבר, ואותו המשליח קנה, למרות שיש מרחק גדול ביניהם. זה נחשב כידו ארוכה ממש. ככה נחשב השליח כידו ארוכה ממש. ומאיפה נלמד זה מהתורה? מאיפה לומדים את זה מהתורה? לומדים את זה מתגבי מסירת גט, לומדים את זה גם מהלכות תרומה, שאדם שולח לעשות את התרומה, זה נחשב כי הוא תרם ממש. גם שחיטת קורבן פסח, גם כן זה נלמד, גם כן לומדים את זה של שלוחו של אדם כמותו. כל זה, הלימוד הזה מובא בגמרא קידושין מ"א עמוד ב', שם מביאה הגמרא, מסבירה מאיפה לומדים, מהכן וכל זה, מי שמעוניין נעליהם בגמרא. ושם מסבירים את זה יותר באורך, את כל הדברים האלה, שאמרנו כאן בקיצור רב. דהיינו, אם אדם שלח שליח לקנות לו איזה חפץ מסוים, זה נקנה מיד, ברגע שהשליח הגביע את אותו דבר שם, זה נקנה עבור המשלח מיד. זה מיד נתפס. חשוב לציין שכל מה שאנחנו אומרים ששלוחו של אדם כמותו, זה נאמר דווקא לדבר מצווה. אדם שולח משהו לדבר מצווה, לעשות לו איזה מצווה מסוימת, או לדבר רשות, לקנות לו משהו, אז זה נחשב כשלוחות כמותו ממש. אבל לדבר עבירה, אם אדם שולח לעשות דבר עבירה, אין שליחות, אין שליח לדבר עבירה. אם אדם שולח מישהו, לדוגמה, ללכת לשבור משהו חפץ של מישהו שם, הוא לא נקרא כשלוחו, זה לא נקרא שם שליח הוא ששבר. לא, זה נקרא שליח, נקרא הוא בעצמו שבר. אין שליח לדבר עבירה. זה כלל שנאמר בגמרא, בבא מציעא י' עמוד ב', קידושין מ"ב עמוד ב', זה גם מובא הדבר הזה, מי שרוצה לעיין. למה? כי דברי הרב, יש לנו כלל, דברי הרב ודברי התלמיד, בכל מי תשמע, נשמע בכל דברי הרב ודאי. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לאדם לא להזיק לחבץ של חברו, ואדם, בשר ודם, שולח לך תזיק, ודאי שצריך לשמוע לדבר השם ולא ללווה לאדם בשר ודם, לכן לתתען שליח לדבר עבירה. זה כלל, שוב, זה כלל חשוב נוסף. כלל נוסף בהלכות שלוחין, שאם אדם ממנה שליח, הוא לא צריך דווקא בפני עדים, הוא לא חייב עדים, ואז שהמינוי יהיה בפני עדים. אינו חייב, אלא מספיק בינו לבינו, שני מודים שהוא עשה אותו שליח, אז הוא נקרא כשלוחו. וגם לא צריך שיעשה קניין מסוים, שהוא נהיה שלוחו, לא צריך, מספיק בדיבור בלבד, שהמשלח מבקש ממנו, לך תהיה שלוחי לעשות כך וכך, זה מיד הוא נעשה שלוחו, והוא תופס לכל דבר. נביא דוגמה של שליחות, אדם שליח לקדש לו אישה במקום רחוק, לדוגמה. דוגמה, אם אדם רוצה, או בארץ ישראל, יש לו צו יציאה מן הארץ, אסור לו לצאת מהארץ, ואז הוא רוצה לצאת לחול לקדש אישה, הוא לא יכול. מה הוא עושה? הוא פה שליח בשלוחו, שהולך לשם למדינה הרחוקה, לדוגמה אם נמצאת במקסיקו, את הקלה הזאת, הוא הולך במקומו והולך למקסיקו, ואומר לאישה, הרי אני שלוחו של פלוני, שבארץ ישראל, בכסף, במעות אלה. במראות האלה, או טבעת זו, את מקודשת לו, לא אומר ארץ ישראל. הוא לא אומר, השליח לא אומר את מקודשת לי, כן, הוא אומר את מקודשת למשלח, להוא ששלח אותי, את מקודשת לו, פה תוך רגע מקודשת. זה יכול להיות גם מקרה, חס ושלום, האדם נמצא בבית הכלא, בית האסורים, ולא נותנים לו לצאת, והוא רוצה לקדש אישה, היא מוכנה והוא מוכן, רק מה, לא נותנים לו לצאת לחתונה. בכל מסיבות, הוא שוב יכול לעשות שליח, השליח הזה הולך לקדש את האישה. מאיפה זה נלמד? זה כתוב כל זה בקידושין, מ"א עמוד ראשון. כן, שלוחו של אדם, כתוב, אדם רוצה שליח לקדש לו אישה, כן, האישה, האדם מקדש הוא בשלוחו, האישה מתקדשת היא בשלוחה, קידושין מ"א עמוד ראשון, זה מובא גם כן בשולחן ערוך אבן עזר, סימן למד ה', סעיף א', מי שמעוניין לראות. אבל בתנאי, מתי אדם עושה שליח? שהוא לא משנה ממה שנצטווה, ממה שנתבקש. הוא מתבקש לעשות פעולה מסוימת, וראי, אם השליח משנה קצת, משנה דברים, דברים מהותיים, מה שהוא נשלח אליהם, מיד התבטלה השליחות. כבר לא שליח שלו, הוא שליח של עצמו כבר, ואז זה לא תופס, זה לא מחייב את המשליח כבר. זה במידה שהוא משליח, זה עוד דין נוסף למדנו. מה הדין עכשיו עם השליח הזה? החליט, השליח ראה את הדבר ופצח ממנה, ואתה אומר, איזה מציאה יפה, והחליט לקנות את זה לעצמו. מה הדין? לדוגמה, אם האדם נשלח לקנות מכונית פולבו חדשה במחיר מציאה, השליח הלך לקנות את המכונית הזאת, פתאום הוא רואה, איזה מכונית יפה, מציאה, חבל, אני יכול להרוויח הרבה כסף. ואז הוא מחליט, אני משמע, למה שאני אקנה לו? בוא נקנה לעצמי, אני יכול להרוויח פה הרבה כסף, למה שאני אקנה לו? מה הדין בזה? התשובה היא שהשליח קנה, אבל הגמרא אומרת שהוא נהג מנהג רמאות. מנהג רמאות הוא נהג, עושה מעשה לא טוב. זה מובא בקידושין נ"ט עמוד ראשון, שאדם עם השליח אסור לו פתאום לקנות לעצמו. אם הוא קונה לעצמו זה נקרא הוא קנה, כי הוא החליט כבר לא להיות שליח אלא לקנות לעצמו, אז זה תפס. אבל בקידושין הוא נהג מנהג רמאות. מה הוא צריך לעשות? להתקשר למשלח, אמר לו, שמע, אני החלטתי שאני לא קונה לך, אני החלטתי כבר, אני לא מעוניין, אני לא יכול, אני זה. ואני עולה ואני, ואז הוא מודיע לה, ואז אחר כך קונה לעצמו. זה אפשרי. וזה כך כתוב בגמרא, כדי שנתת עמוד ראשון. ומעשה היה, ואחד המוראים, שם זה מובא בגמרא שם, שהלך לקדש אישה לבנו. הבן שלו הגיע לגיל קרוב ל-20, ואז הוא החליט למצוא לו קלה, שלא יישאר ככה רווק, והלך לחפש, הלך למקום מסוים, שלחו אותו לראות בחורה מסוימת, והוא הלך לשם. מה שקרה, שבסוף המורה הזה קידש אותה לעצמו. כן? לא למרות שהוא 20 שנה מבוגר יותר מהבן, אבל הוא קידש אותה לעצמו. כן? שואלת הגמרא, איך יכול להיות? איך המורה? המורה זה אדם חשוב, אדם... איך האדם עושה דבר כזה? הרי אמרנו שאסור לעשות דבר כזה, מנהג רמאות אמרנו, איך הוא עושה דבר כזה? תראה את הגמרא, שמדובר שם, תראה את הגמרא שהיא לא הסכימה לנסה לבן. היא לא רצה לבן, היא ראתה את האבא שבא לקדש, אמרה שמה, הוא נראה נחמד, נראה צדיק, נראה הדור, נקרא המחור, ולכן היא הסכימה לקדש לו, אבל לבן היא לא רצתה, אמרה, אולי יש לו גוונת, אולי הוא צולע, אולי הוא לא כל כך כמו עם מוצלח כמו אבא שלו, אז היא לא הסכימה לקדש לבן. אז שואלת הגמרא, אז מדוע הוא לפחות היה צריך להודיע לבן, אני הפסקתי להיות שליח שלך, אני לא שליח שלך. למה הוא קדש לעצמו בלי להודיע לבן? אז מתרץ את הגמרא שם, שאם הוא יחזור, עד שהוא יחזור לשם לבן שלו, ויודיע לו, ועד שהוא יחזור זה כמה חודשים, מתאים יעלה להתקדש למישהו אחר. הוא ראה שבחורה נפלאה, מצוינת, המחווה זה מציאה. לכן הוא היה מוכרח, לכן זה לא נקרא מנהג רמאות. כשהוא אנוס והוא יודע שהוא יכול להפסיד, אז לא נקרא מנהג רמאות. אז ככה מתרץ את הגמרא את המקרה עם האמורה הזה. זה נקרא, כך גם זה נפסק להלכה. בשולחן ערוך חושן משפט סימן קופי ג' סעיף ב' הדין הזה, כמו שאמרתי, שאסור ללכת אדם פתאום לשליח לקנות לעצמו. אם הוא עושה כך, זה מנהג רמאות, ואסור לעשות דבר כזה. אלא אם כן, שוב אמרנו, זה משהו שהוא לא יכול להודיע לו, הוא לא יכול להודיע לו, כי עד שהוא יודיע לו הוא יפסיד, אז בזה מותר לקנות את זה לעצמו. כמובן הוא מבטל את עצמו, אומר, אני כבר מעכשיו, כבר לא שליח של ההוא, אלא אני קונה את זה לעצמי. לאחר, למדנו עכשיו כמה דינים בדיני שליחות. למדנו כמה דינים חשובים. עכשיו נשוב לשאלה שלנו מהגננת הזאת. גננת שהלכה לגן לקנות את הצעצועים. מה הדין בשאלה הזאת? מה הדין במקרה הזה? בגמרא כתובות, צד יחד עמוד ראשון, שם מובאות שתי ברייתות שהן סותרות. כן, שתיהן משם רבי יוסי. כן, רבי יוסי אמר שתי מובאות שם, שתי ברייתות משמו, והן סותרות. ברית אחת כתוב שאם אדם שלח שליח לקנות, והוסיפו לו תוספת לשליח תוספת, אז זה הכל שייך למשלח. ובברית השנייה כתוב שעל אותו מקרה כתוב שזה שייך, זה הם חולקים ביניהם. השליח והמשלח חולקים בתוספת. טוב, זה אותו, על אותו מקרה שאדם שלח שליח. והוסיפו, המוכר הוסיף תוספת, בוא נקרא זה כמעין מתנה, אז אמר, מקום אחד ראינו משם רבי יוסי שזה שייך הכל למשלח, בשליח אין שום חלק בזה. במקום שלי כתוב שחולקים, השליח עם המשלח חולקים בתוספת הזאת, ומעין סתירה, כן? תרס את הגמרא שאין מחלוקת למעשה. זה תלוי אם יש מחיר קבוע שם או אין מחיר קבוע. אם יש מחיר קבוע והוא הוסיף תוספת, בזה אמרנו חולקים השליח והמשליח, שמחיר קבוע. אבל כשהמחיר הוא אינו קבוע, אלא הוא מתנדנד, פעם הוא מוכר לזה, הוא מוכר ככה ולזה ככה, הוא מוריד, הכל שייך למשלח. לשליח אין שום חלק בזה. זהו, זה גם ככה נפסק, גם פסק השולחן ערוך, קופי ג' סעיף ו', שאם המחיר אינו קבוע, הכל המשלח. למה? כי זו מטרת השליחות שלו. אתה משלח שליח, לא רק שיקנה, אלא מה? תשתדל לעשות כמו שאפשר להועיל לי. תעשה פעולה טובה, מועילה. תעשה להוריד, תבחר את הסורה הטובה ביותר. זה מטרת השליחות, זה חלק מהשליחות. זאת להוריד, לקבל תוספת, זה מטרת השליחות. אבל אם המחיר קבוע והמוכר הוסיף, אז טוב, אז רואים פה, יש פה משהו מוזר. לכולם הוא לא הוסיף, לכולם הוא לא מוסיף, ורק לזה פתאום הוא הוסיף פה. פה אמרנו, בזה חולקים. כן, חולקים בזה, השליח והמשליח, חולקים בתוספת. הטעם, מה הטעם לזה? לדעת ראשי, הטעם הוא, כן, מדוע חולקים הכוונה בתוספת, זה השאלה. רבי שי סובר, כיוון שלא ברור למי התכוון המוכר לתת. המוכר שבא נתן תוספת, הוסיף עוד חפץ, הוסיף עוד כמה גרמים, למי הוא התכוון לתת את זה? האם התכוון את זה לשליח באופן אישי? או התכוון לתת לבעל המעות, שלח אותו, אמרת, מה, לך, תן לו מתנה עוד תוספת. כן, אנחנו מסופקים, הגמרא מסתפקת, למי התכוון לתת? זו שיטת ראשי. אבל שיטת הריף סובר קצת אחרת. הוא מסביר אחר, הוא מסביר, לא, לעולם באמת כוונת המוכר הייתה לתת הכל לשליח, הוא התכוון. אבל הם חולקים, מדוע? כי סוף סוף השליח הזה נהנה, מכסף שלו שלו. בזכות הכסף המעות של המשלח, הוא נהנה וקיבל מתנה, תוספת, לכן ראוי שהוא יחלוק איתו בהנאה הזאת שיש לו. שיטת ראשי, שיטת הריף, סוברת כך. כיוון שלכולם הוא לא הוסיף, באו וקנו ממנו היום 50 אנשים, לאף אחד הוא לא הוסיף, לאף אחד הוא לא הוסיף. למה רק לשליח הזה פתאום הוסיף? כנראה שהוא מצא חן בעיניו, כנראה שהוא רצה לו באופן אישי, כי הוא מצא חן בעיניו. משהו דיבר אליו, ולכן הוא רוצה לתלו בפני אישי. כך סובר הריף. בכל מקרה, אנחנו אמרנו שבתוספת הזאת, לכל הדעות הגמרא פסקה, שהם חולקים ביניהם השליח והמשליח בתוספת, שהמחיר קבוע. השאלה, דנו פוסקים, מה דין אם המוכר יאמר מפורש, אני נותן את הכל לשליח, ככה יאמר מפורש, מה הדין בזה? הרמ"א כתב בפשיטות, בשידוס הסבר, בקוף פי ג' בוודאי שהכל לשליח. בזה אין שום ספק, כך כתב הרמה. אבל השח מאיר עליו, הרי למה? אתה אומר שאת התעריף למדנו לאל שראוי לחלוק, כי נהנה בזכות המעות של המשלח, ראוי לחלוק. כך מאיר עליו השח, למה אתה כותב כך בפשיטות? מאיר על הרמה. נראה לי לתרץ את הרמה כך. הרמה סובר שזה כמו ספק ספקה. שמה הלכה כמו ראשי. שרשי אומר, שיטת רשי אמרנו, שאם ברור, ברור למי הוא נתן, אז זה ודאי שייך למי שהוא נתן, למי שהתכוון לתת. כי אמרנו שם הוא הסביר שהסתפק, במראה מסתפק למי התכוון. אבל אם המוכר מסיים בפירוש שייך, שאני נותן את זה לשליח, אז ודאי לפי שיטת רשי זה הכל שייך לשליח, בלי שום פיקפוק. ועוד, יכול להיות סובר הארמה, שמא בזה, במקרה הזה, יודע גם עריף. עריף דיבר במקרה שהוא לא דיבר כלום, רק נתן, ומסתבר שהוא נתן לשליח. אבל למה הדין הוא יאמר מפורש נתן לשליח? וזה אפשר שהעריף גם יודע שהכל שייך לשליח. אפשר, ועוד, דבר נוסף, שהשליח מוחזק כאן. אז לכן נראה לתרץ את הרמה, מדוע הוא פסק לגמרי שהכל שייך במקרה כזה שייך לשליח. אם כן נעבור לנידון שלנו של הגננת הזאת שהלכה לקנות את המשחקים. כיוון שחנות הזרחה מבצע לכלל הציבור, זה לא רק היא נתנה לה תוספת, אלא לכל הציבור. לכן זה נחשב כמחיר קבוע. ואמרנו שיש מחיר קבוע, התוספת שייכת גם חולקים בה, המשלח והשליח. אין, אז זה יוצא לפי זה שהגננת שותפה, זה שייך גם לה וגם לגן. אם כן, תיתן חצי מהדמים, תיתן לגן, תשלם, והמשחק שייך לה לפי זה. תמיד חשוב אחד, הציע, מה הציע? הציע לגנן, שתעשה כזה תרגיל. שהיא תחליט, היא תקנה, היא תלך לקנות, ואז היא תראה, יש מצג כזה, אומרת, תגיד, שמה, אני עכשיו קונה, לא קונה את זה לגן. אני קונה מכספי עבור עצמי. ואז היא לוקחת לעצמה את התוספת. אחר כך אומרת, שמה, אני עכשיו נותנת לגן, רגיל, את השישה המשחקים הרגילים, כמו שתכננה, כך הוא הציע, ואז זה בסדר לפי, ככה אמר אותו תלמיד חכם, אבל נראה לי שעל פי מה שאמרנו קודם, קידושין נוטט, כן, שזה נראה, מנהג רמאות זה נקרא. אדם שעושה דבר כזה, פתאום מחליט לנות לעצמו, עושה תרגילים כאלה, זה נקרא מנהג רמאות. משלחת, תנהג באופן הגון. רק באופן אגב, אל תעשה דבר כזה. לכן נראה לי שלכתחילה אדם לא יעשה דבר כזה. לא יעשה דבר כזה כי זה, כאילו לפי הגמרא שאמרנו לאל, זה נקרא נהג כמנהג רמאות. חשוב להעיר שכל זה מה שאנחנו אמרנו, שהם חולקים, השליח והמשליח חולקים כשהמחיר הוא קבוע בשוק, זה דווקא נאמר אם המוכר נתן תוספת, הוסיף על המוצר, הוסיף בכמות. אז זה נאמר חולקים, אבל אם המוכר עושה הנחה, מוריד, בזה לא חולקים. אם מוריד, כאילו עשה הנחה, במקום 100 מחר ב-90, אנחנו לא אומרים שבעשרה האלה חולקים על שליח למשליח, לא, זה לא. אלא במקרה כזה, הכל שייך למשליח, הנחה שייכת למשליח. מה שאנחנו אומרים שחולקים, שאמרנו לאל, זה הכל מדובר אם הוסיפו במוצר, בכמות. על זה אנחנו אומרים שחולקים. אבל אם עשה הנחה, זה הכל בכלל המחר. כי אדם הולך בשביל לנסות להוריד, לנסות כמה שיותר זול, לקנות כמה שיותר סחורה טובה. זה התפקיד של הממשלה שליח. זה חלק מהמחר. חלק מהמחר זה לעשות מחיר זול יותר. זה לא תוספת. זה הערה חשובה שכדאי שנזכור אותה. שאלה נוספת. ראובן שלח את שמעון לקנות לו בגדים מגוי. אדם גוי אחד מוכר בגדים בכמות סיטונאית, וראובן שלח את שמעון, לך תקנה בגדים ממנו, אבל מה? ההתנאי טוב פירוש, תגיד לגוי, שלא משלם לכם במזומן עכשיו, אלא התשלום יהיה לאחר 3 חודשים מיום הקנייה. והגוי הסכים לזה, ואז לאחר 3 חודשים, ראובן בא, קורא לשמעון, בוא בבקשה, קח את הכסף שאני צריך לשלם לגוי, קח את הכסף ולך תיתן לשלם לגוי. ושמעון, השליח, הלך לגוי ובא לשלם לו, והגוי הזה אומר לו, תשמע, נראה לי שאתה שילמת לי כבר, נראה לי שאתה לא חייב לי, והגוי לא כל כך מתלהב לקבל את הכסף. ושמעון לא משלם. הדין הוא שלא חייבים לשלם לגוי בכוח. לא חייבים בכוח לשלם לו, זה נחשב כהשבת אבדה. השבת הוודא לא חייבים לעשות לגוי. אם הוא לא זוכר והוא לא מעוניין לקבל, אני לא חייב בכוח לבוא לשכנע אותו, לשים לו בכוח, זה נקרא שבת הוודא. לכן ההלכה היא שזה שייך זה עשו, שייך למשלח. המעות האלה עכשיו שייכים למשלח. הם עובדים והם מחכים. למעשה, מה שצריך לעשות למעשה עכשיו, להחזיר את המעות למשלח, לראובן. מה שקורה ששמעון השליח מסרב להחזיר. הוא אומר, שמע, אני לא רוצה להחזיר לך את הכסף. למה? הוא טוען שתי טענות. הוא אומר, הגוי הזה הוא אדם אלים. הוא אדם אלים. ואם הוא יבוא ואיתם יזכר שלא שילמתי לו, הוא יבוא ישר אליי הביתה, ייקח לי את המכונית, ייקח לי את הציוד, זה בן אדם אלים, מסוכן, למה להסתבך איתו? לכן אני שומר את הכסף אצלי כפיקדון, ואם הוא יבוא אני אוכל לשלם לו דבר ראשון. עוד סיבה, מדוע אני חיה, המטען, שמעון, השליח, אני רוצה לעשות מצוות קידוש השם, להשיב עבדה. אדם, למדנו בהלכות השבת עבדה, סימן רש סמך וב, להלכה משום הרמב״ם, שאם אדם לא חייבים להשיב עבדה לגוי, אבל אם אדם מעוניין להשיב לגוי מפני, כדי לעשות קידוש השם, מותר. מותר ואולי זה טוב. אז אם כן, בעל השליח אומר, שמע, אני רוצה לעשות מצוות קידוש השם ולהשיב לגוי את הכסף שלו ולשכנע אותו שיקח את הכסף. זה מה שהשליח טוען ומסרב להשיב את המעות לראובן. ובשאלה הזאת פסק מהרם מברוטנבורג, הוא פסק שהשליח הזה חייב להשיב את המעות לראובן ודחה את דבריו, שתי טענותיו של השליח. הוא דחה אותם כך. הוא אומר, לטענה הראשונה שלך, שאולי הוא ייזכר הגוי הזה, הגוי העלים הזה שטוענו העלים, יבוא, בסדר, אז מה הבעיה? אתה, אז תלך, אם הוא יבוא, הגוי הזה יבוא אליך, ירצה לתמאות, או יבוא, ישר תלך, תבוא, תפנה לראובן, תגיד לו, הנה הוא רוצה, תתן לי בבקשה. כשם שהאמנת לו בהתחלה, הרי נעשית ערב לישראל, נכון? מי עכשיו מתעסק עם הגוי? שמעון, השליח. והוא שמח על ראובן שהוא יביא לו את הכסף, הוא שמח עליו והוא הסכים לו, נעשה מעין ערב עבורו, לכן כמו ששמחת עליו בהתחלה גם עכשיו תסמוך עליו שאם הגוי יבוא ידרוש אז הוא ייתן לך, כן? כמו שהיה נאמן עליך בהתחלה, גם עכשיו הוא נאמן עליך, אל תדאג, הוא ייתן לך, למה אין לך מה לפחד שהוא פתאום לא ייתן לך? זה טענה, זה אחת הטענה הראשונה. הטענה השנייה, אמר, תשמע, אדם רוצה לעשות מצוות קידוש השם שיעשה במעות שלו. במעות שלך מותר לעשות חסידות, מצוות קידוש השם, אבל במעות של חברך, שהמעות האלה שייכים לראובן, אתה עושה קידוש השם, או לא עושים קידוש השם במעות של אחרים. כך דרכה יש לראיותיו, וחייב אותו להשיב את המעות לראובן, לבעלים. זה כך פסק, אמרנו, מרם מרוטנבורג, הובא בשולחן ערוך, סימן קפ"ג, סעיף ח'. ההלכה הזאת נפסק לדינה גם כן. עוד שאלה נוספת גם כבלכות שלוחין. אדם שלח שליח שימכור לו חפץ מסוים במאה. אמר, אתה יודע מה, קח את זה, תמכור לי את זה במאה. השליח הלך לשם והלך ושכנע והסביר והכל, ומחר ב-200 את אותו חפץ. למי שייך את התוספת? זו השאלה. התשובה היא, זה שייכת לבעלים, הכל שייך לבעלים. אין לו חלק, לשליח אין שום חלק בתוספת הזאת. הכל הוא צריך להביא, אותו שליח צריך לבוא, להביא את ה-200 לבעלים. כן, כך פסק השולחן ערוך, סימן קפ"ה, סעיף א', כך הוא פסק. ומה הסברה בזה? מה הטעם? פרש עשמה שם. ודאי השליח פעל לטובת המשלח. כל מה שהוא הלך עשה, כל דעתו הייתה, בוא נלך להביא לו יותר. למה הוא יכול להביא יותר? למה לא? בוא ננסה, למה לא? השליח מנסה לפעול כמה שיותר טוב לטובת המשלח. עוד דבר נוסף, הבעלים בכלל לא התכוונו להקנות לו חלק מזה. לא אמרו לו, אם תהיה תוספת, תיקח לעצמך. לא, הם רצו, אדוני, אתה רק שליח, אתה לא שותף, אתה לא מקבל תוספת, לא תקבל משהו מזה, אחוז מזה, לא תקבל, זהו. אז למעשה, הבעלים לא התכוונו לקנות לו את התוספת. זה טעם נוסף. עוד הוא טוען, עוד כותב, שוודאי המשלח שבא בביקש, אמר לו, שמלך תבקור את זה ב-100, הוא טעה. הוא חשב שזה שווה רק 100. הוא לא ידע שאפשר להשיג גם 200. כן? אז לכן, אם החפץ הזה שווה 200, אז בהחלט מגיע לו לקבל 200. ואילו הוא יודע מראש שזה יהיה 200, ודאי הוא יודע ראש 200, לא היום לא מבקש 100. לכן, בסכומו של דבר, התוספת הזאת שייכת הכל, למשל, למדנו היום כמה דינים, יסודות ודינים הקשורים לדיני שליחות. וגם הבאנו שלושה מקרים שונים, וזה בהחלט פותח לנו פתח וצוהר ללמוד להבין את הנושא הזה. ואסיים בברכה, יהי רצון שנזכה כולנו ללמוד, למד, לשמור ולעשות, ונזכה לכל טוב.